הרב בני לאו.
פרק למד ג' נותן לנו תחושה של סיום. יש משהו בפרק הזה שהוא מאגד בתוכו הרבה הרבה מנבואות ישעיהו, אבל בתמצית. יש גם בעלי המסורה ששמו לב שהפרק שלנו הוא פרק ה-33 מתוך 66 פרקים של הספר הערוך שלפנינו, הוא גם במספר הפסוקים הוא חצי. פסוק א', הפסוק שמתחיל כי אם שם אדיר השם לנו, זהו חצי הספר בפסוקים. הרעיון הזה שאנחנו נמצאים בחצי, הוא כמובן נותן לנו את התחושה שתשים לב על המכלול של כל מה שהיה כאן לפנינו. בואו נשים לב, נזכר לזה במהירות. פרק א' תניחו בצד, פרק א' אתם זוכרים שדיברנו על כך שהוא מבט מסכם מאחור, אחרי כל הנבואות של ישעיהו, הוא מביט לאחור ואומר, ארצכם שממה, עריכם שרופות, שם הוא עושה חשבון מאוד מאוד גדול, נניח את זה לרגע בצד. יש לנו את פרקים ב' ג' ד' ה', ששם אנחנו זיהינו את זה כנבואת תקופת עוזיה, אחר כך יש לנו פרק ו' של ההסתלקות של קדוש, 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 אחר כך יש לנו את פרק ז' ח' ט' של מסע תגלת פלעשר, ואז פרק י' נכנס ישעיהו, חתום תורה, צור תורה בלימודי, חתום הרעיון הזה של הסתגרות ודיבור פנימה, אל הנבואות הגבוהות ביותר, הרחוקות ביותר. הנבואות האלה של ישעיהו הולכות לשני כיוונים. מצד אחד, הוא יתר את השור שעולה ופושטת על הארץ ומחלה כל חלקה טובה, והצד השני, תמיד תמיד בנבואות ישעיהו תהיה שארית. איזושהי שארית שממנה תצמח הישועה, יהיה לנו איזה מעייני ישועה שיפרצו. ככה הספר בנוי, ראינו את ה10 פרקים של מסעות של טיול בעולם, שטיילנו אצל כל הממלכות וכולם שזורות סביב הרעיון הזה של אשור עולה, אשור שבט אפו של השם, אבל אשור הוא רק היד, הוא רק המקל בידו של השם, הוא לא ריבון, הוא לא אדון, ולכן כשמגיעים בסיום, יהיה רגע אחד, רגע אחד, שהוא אולי תמצית כל הנבואות של ישעיהו, רגע שהשם יהיה מלך על כל הארץ. התודעה הנבואית של ישעיהו היא תודעה של אין מקום למלכות ארץ שתשתלט על ארץ, כדי שארץ תהיה ארץ שראויה לחיים, וראויה להגנה, וראויה לסוכה, צריך להמליך עליה את מלך מלכי המלכים, את הקדוש ברוך הוא. ככה ישעיהו פתח בפרק ב' וככה הוא ממשיך הלאה, ואצלנו בפרק למד ג' זה ממש כתוב בצורה כל כך יפה. זה מתחיל קודם כל הפרק בכך שהוא מבטיח לנו הנביא שאותו שודד, כנראה הכוונה לאשור, שודד שהוא לא שדוד, בוגד שלא בגדו בו, יגיע גם זמנו. כי התמחה שודד תושד. גם אתה תגמור את הקדנציה שלך, כי אין לא אומה, לא אימפריה, לא משנה מי, תמיד יש קץ לאימפריות. וישעיהו יודע את זה, וישעיהו אומר, יגיע הרגע שלך, התמחה שודד תושד. כנלותך לבגוד יבגדו בך, הכל הכל יגיע, יתגלגל אליך. ואז הוא אומר, לנו יש את השם, השם חוננו, לך קיווינו. אנחנו נמצאים באיזושהי תודעה שיודעים שלא מלך בשר ודם הוא זה שיושיע אותנו, אלא בסופו של יום, בסופו של תהליך, אנחנו נשען על אלוהי ישראל, על אדוני אלוהי ישראל מלך שמלכותו בכל משלה. ואז הוא הולך ומתאר עוד פעם את המשקה, גבים איך שאשור עולה לארץ. אני מדלק כרגע על פסוק ו' ואני אחזור אליו בהמשך. הוא מתאר איך שהרעלים צועקים. זאת אומרת, המלאכים שהם צבא השמיים, גם הם צועקים, מר יבקיון, מלאכי שלום. כל העולם כולו, כשהוא רואה את חורבן העולם מידה של אשור, העולם כולו צועק, העולם כולו בוכה. מה קורה כאן? מלאכי שלום, מה רבקה? הוא נשם ומסילות, שבת עובר אורח. אתם רואים את התחושה הזאת ממש כמו במגילת איוב. אתה רואה את החורבן בכל מקום, אתה רואה את הבכי בכל מקום. אתה מבין שהאויב השתלט על הכל, אבל אומללה ארץ, הכפיר לבנון, כמל, היה שרון כערבה. הכל הכל חרב, אבל אז פסוק יוד, אתה אקום יאמר אדוני, אתה ארומם, אתה אנסה. יש פה 3 פעמים, אתה, 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 כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע העת. הגיע את הגאולה, אשור מצטה, גדשה את השאה, ועכשיו הגיע שעתי, אלוהי ישראל, לקום, להינסה, להתרומם, ולתקן את העולם, לתקן ולגרש את אשור, להעניש אותה ולמלוך על ציון, ומציון למלוך על העולם כולו. הוא מתאר כל כך יפה איך שבתוך ציון, פחדו ציון, בציון החטאים, בפסוק י' ד', פחדו בציון החטאים, רעדה, חנפים, מי יגור לנו? אש אוכלה, מי יגור לנו? מוקדי עולם. אנחנו זוכרים את הפסוקים היפים של מי יקום במקום, נכון, מי יגור במקום השם, מי יכול להיות במקום הזה של להיות נוכח פני השם. אם אתה אדם שעושה צדקה ומשפט, אתה לא מפחד, אתה לא רועד. המפחד והרועד זה האדם שיש לו פחד מפני יום הדין. אם אתה הולך צדקות ודובר מישרים, אם אתה מואס בבצע, ואם אתה נוער כפיך מתמוך בשוחד, אם אתה אותם אוזניך משמוע דמים, אז אין לך מה לפחד. הוא מרומי משכון, מצדות צלי, מסגבו. זאת אומרת, הרעיון הזה שהאדם הטוב לא מפחד והאדם הרשע מפחד, זה דבר מובן מאליו. אדם שאין לו מה לפחד מביקורת, הוא מזמין את הביקורת אליו. אדם שהביקורת עשויה לערער, לטלטל אותו, האדם הזה רועד מפחד. וכאן בדיוק בדיוק אומר לנו הנביא, מלך ביופיו תחזנה עיניך. מי הוא המלך שביופיו תחזנה עיניך? יש כאלה שרצו לדבר על המלך שהוא בשר ודם, כמו חזקיה ומלך יהודה. נדמה לי שהוא מדבר פה לא על מלך בשר ודם, נדמה לי שהוא מדבר פה על המלך שהוא מלך מלכי המלכים, שביופיו תחזנה עיניך, כשהוא יאיר את הארץ, כשהוא יחיה את הארץ כולה, אז אתה תראה בעיניים, לא את המלך תראה, אלא את יופיו תראה עיניך. למה אני אומר שהמלך הוא השם ולא מלך בשר ודם? כי כשאני אגיע לפסוק כף ב' הוא יאמר לנו, כי אדוני שופטנו, אדוני מחוקקנו, אדוני מלכנו, הוא יושיענו. כאן זה ממש מפורש. כשאני מזהה את השם שהוא מלכי, כשאני מזהה את השם שהוא השופט והוא המחוקק, אז אני יכול לחיות במלך ביופיו תחזן עיניך. זאת אומרת, בעיניי, כל החלק הזה של הפרק מדבר על איזושהי תקופה שהיא כל כך יפה, כל כך מלאת גובה של ירושלים. יש פה תיאור כל כך פשוט שהוא אומר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים. אנחנו רואים את האנשים שספרו מגדליה, אתם זוכרים בספר תהילים, ספרו מגדליה, אומר לא, אתם לא תוכלו לספור את מגדליה, כי ירושלים תהיה כל כך נשגבה, כלילת יופי, מלך רב, הכל יהיה יפה בירושלים. אתה לא תראה שם עם זר, אתה לא תשמע שפה זרה, ציון תהיה עירו של ירושלים, היא תקרא פה נווה שענן. אתם זוכרים שדיברנו על אנשים השעננות, הם היו שעננות בלא זמן, הם היו שעננות בלא סיבה, אבל אם ירושלים היא עיר הצדק, עיר המשפט, אז אתה חי בשעננות בצדק, אתה חי בשעננות ביושר. זוהי אווירת הפרק שלנו, שכשממליכים את השם למלך על כל הארץ, אז אתה חי בביטחון, אתה חי בשקט, אתה חי בעוצמה, על זה בנוי הפרק. ואז אני חוזר אל פסוק ו' שנמצא באיזשהו מקום שהוא מפתיע בפרק. אחרי שהוא מתאר איך שנשגב השם ומילא ציון משפט וצדקה, אומר לנו הפרק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, יראת אדוני היא אוצרו. זאת אומרת, כשהשם יעשה את מלחמתו באשור או בגויים וישתלט על כל הארץ כולה, התוצאה והיה, ככה זה משתמע בפסוק ו', והיה אמונת איתך, זאת אומרת, זה שאתה מאמין שיגיע העת, אתה תזכה בעזרת זה לחוסן, לישועות, לחוכמה ולדעת. ובסוף יש לך אוצר, יראת השם היא אוצרו. אפשר להגיד שהפסוק כפשוטו מדבר על מצב הכי הכי רגיל, מין ברכה שהמאמין בעת, המאמין שאומר יגיע עת שבו הקדוש ברוך הוא יעורר את מלכותו על העולם, אותו אדם המאמין, זהו חוסנו, הוא יזכה לישועה, כי יראת השם היא אוצרו. חז"ל בתלמוד לקחו אותנו למקום אחר לגמרי, מקום מאוד מאוד מעניין. בשביל זה צריך להיזכר שיש לנו את התורה שבעל פה שבנויה על ידי רבי יהודה הנשיא בשישה סדרי משנה. שישה סדרי משנה כוללים בתוכם את כל תורה שבעל פה, והחלוקה שלהם כנראה מבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, החלוקה היא חלוקה של סדר ראשון, או התחום הראשון הוא תחום החקלאות, סדר זרעים. התחום השני הוא תחום הבית, הלכות הבית היהודי, המשפחה, סליחה, הבית, החלק השני הוא חלק המועדים, חגים, זמנים שמתחיל בשבת, עובר אחר כך לפסח וכל שאר החגים. השלישי זה המשפחה, סדר הנשים. אחר כך מדברים על סדר שעוסק בעניינים של המשפט האזרחי והפלילי, סדר נזיקין. אחר כך עוברים לענייני הקורבנות של המקדש, קודשים, ובסוף מדברים על הטהרה. איזה שישה סדרי משנה. אומר ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, היה חכם בטבריה במאה השלישית לספירה, בעצם דור וחצי אחרי רבי יהודה הנשיא, והוא לוקח את הפסוק שלנו, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת, והוא אומר, שימו לב, זהו המבנה של שישה סדרי משנה. אמונת סדר זרעים. למה סדר החקלאות זרעים נקרא אמונה? אומר התלמוד הירושלמי, שמאמין בחי עולמים וזורע. אדם שעובד ולא חווה עכשיו את התוצר, אלא רק זורע, הוא יראה את הפרי בעתיד, הוא או בניו או בני בניו, תלוי אם זה שדה זרע, או שזה מטע, או שזה מתי הענבה, אבל אדם צריך אמונה בשביל להשקיע לדורות הבאים. סדר זרעים הוא סדר של אמונה, מאמין בחי עולמים וזורע. אחר כך באה הפסוק, המילה השנייה בפסוק ואומרת איתך. איתך זה אומר הזמן שלך, יש לעם ישראל את הזמן שלו. כל העולם סופר לשנת החמה, ישראל לשנת הלבנה. יש לנו את המועדים שלנו, שלושת הרגלים והמועדים של תורה שבעל פה. כל אלה זה איתך, וזה הסדר שמדבר על סדר המועד, זה הסדר השני בשישה סדרי משנה. אחר כך אנחנו ממשיכים לחוסן, חוסן זה הבית, חוסן זה המשפחה, כל ההלכות של נישואים ושל מבנה הקשר בין האיש והאישה, כל זה החלק השלישי, כי עליו מעוגן, אחרי שאתה אומר אמונה ואתה אומר את העת, אתה מדבר על הבית, אתה מדבר על המקום. ומשם עוברים לישועה. ישועה זה סדר נזיקים, איך מנהלים את העולם, האם העולם שלך הוא עולם של ביטחון אדם באדם, או שזה השתלטות של אדם לאדם, האם מערכת המשפט מנהיגה עולם בצדק, נותנת ביטחון לאזרחים, זה נקרא סדר ישועות. הישועה זה המקום שבו אדם יכול לחיות בביטחון ובעוצמה. אחר כך מגיע הקודשים וטהרות, שזה החוכמה והדת. עד כאן אומר ריש לקיש. מאוד מאוד מעניין, ובסוף בסוף כמובן יש יראת השם שהיא עוטפת את הכל. זאת אומרת, מה שבעצם ריש לקיש רוצה להגיד, שאחרי שיש לך את הפורמליסטיקה של התורה, של שישה סדרי משנה, יש תחום אחד שהוא מעבר להכל, שזה התחום של היראה. היראה איננה מדידה, והיראה איננה ניתנת להלכה. היראה היא תודעה פנימית של האדם, והיא אוצרו של האדם. על זה מוסיף החכם רבה מבבל, מהדור הבא, ואומר לנו דבר נפלא. הוא אומר שכשאדם נכנס לדין אחרי 120 שנה, הוא מגיע לבית משפט של מעלה, ואז הוא נורא רוצה להיכנס למקום, לעולם שכולו טוב. יש סלקטור בכניסה שעושה לו מבחן מיון, האם אתה ראוי להיכנס או אינך ראוי להיכנס. שואלים אותו בשאלון הזה של השאלון כניסה שם לעולם של מעלה, על פי המבנה של הפסוק שלנו, שואלים אותו 4 שאלות. תזכרו את הפסוק, אמונת איתך חוסן ישועות. בסדר? 4 פעולות. הדבר הראשון שואלים את האדם לפי רבה, נסעת ונתת באמונה? נסעת ונתת באמונה זה אומר שניהלת את החיים שלך, החיים האזרחיים שלך, החיים העסקיים שלך, האם נהגת ביושר? האם נסעת ונתת באמונה? זאת אומרת, לא שינית את המשקלות בשוק, לא זייפת, לא עיגלת, חיית בשקיפות, ביושרה, באמינות. זה נקרא נסעת ונתת באמונה. אנשים התבוננו וסמכו עליך, הרגישו ביטחון בך. זאת השאלה הראשונה, זאת שאלת הסף. על זה הוא אומר אמונה, והיה אמונה. אמונה היא הנסעת ונתעת, האדם שחי בסביבה והסביבה בוטחת בו. אחרי שעברת את שאלת הסף הזאת, אני ממשיך איתך לשאלה השנייה, אומר רבה, האם קבעת עיתים לתורה? אתה חי במציאות של חומר, של פרנסה, של עבודה, של כל מיני מטלות המוטלות על האדם, האם נתת לעצמך גם את שארית הרוח? קבעת עיתים לתורה זה אומר שלא שקעת בתוך החול, אלא יצרת זיקה של האדם אל הקודש. האם קבעת עיתים לתורה? האם ידעת שיש משהו מעבר לזרם החיים האינטנסיבי שלך? ואז באים לשאלה השלישית, עסקת בפריה ורבייה? בנית משפחה? לקחת אחריות להמשך העולם? האם חיית לעצמך או חיית מעבר לכך? והשאלה הרביעית, ציפית לישועה. האם ציפית לישועה? האם העיניים שלך היו נשואות למרחוק? וגם פה אנחנו אומרים, ובסוף בסוף יראת השם עוצרו. אם יש לך יראת השם נכנסת, אם אין יראת השם, אז כדאי לך ללכת למועד ב'. ככה הפרק שלנו, פרק למד ג', סוגר בעצם את נבואת ישעיהו אל המקום שהוא המקום של הביטחון של האדם בהשם. ואולי צריך לסיים בפסוק שהוא כמעט מסיים את הפרק, שהוא כמעט המנון של התפילות של הימים הנוראים. שם אומר האדם, אדוני שופטנו, אדוני מחוקקנו, אדוני מלכנו, הוא יושיענו. זאת אומרת, בסוף בסוף אני נושא עיניים אל השמיים ואומר, ריבונו של עולם, עשיתי כל כך הרבה סיבובים בכל מיני פוליטיקות של עולם, בסוף אני מודע, הגעתי למודעות, הגעתי למודעות שלא בשר ודם הוא תשועתי. אני יודע שממך מקור הכוח וממך מקור התקווה, ולכן אתה גם תהיה מלכי, אתה תהיה השופט, אתה תהיה המחוקק, ויחד איתך, ריבונו של עולם, אני אוכל לתקן עולם שבור.